אנחנו מכאן עם ברק סרי ואביב בושינסקי. ערב טוב לשניכם.
ערב טוב. היי, לילה טוב. שלום אבי.
שלום וערב טוב. אביב, אנחנו כל יום עדים לוויכוח חדש בתוך הקבינט, או בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. עכשיו זה סביב סיפור התרופות. אתה יודע, הייתי אפילו מגדיר את זה כמתיחות מביכה אפילו בין הצדדים. אבל נדמה שאנחנו כבר 3 חודשים בתוך המלחמה, כל המערכת הזו לא למדה לעבוד ביחד. כך זה נראה בחוץ. כשאתה שואל אנשים, אומרים לך בתוך החדר, עובדים, מתואמים, הכי טוב שאפשר. איך אתה מסביר את הפער הזה?
דבר ראשון, יש שם שחקנים שיש להם שאיפות פוליטיות מנוגדות. יוצא שם בני גנץ וגדי אייזנקוט וכל שני וחמישי, וגם לא בימי שני וחמישי, שואלים אותם, נו, מתי אתם יוצאים? הלחץ עליהם, על מה שנקרא אסטרטגיית היציאה הפוליטית, הוא מטורף. אולי אפילו לא פרופורציונלי, כי איזה בר דעת אומר שבזמן מלחמה יוצאים בכלל מקבינט מלחמה. קל וחומר האופוזיציה, שבכלל מדברת על בחירות עכשיו, ויש לך בצד השני את נתניהו, שרואה את שני האלמנטים האלה, אומר, אוקיי, יכול להיות שהאלה יעזבו אותי, יכול להיות שיחד עם חטופים עכשיו ובחירות עכשיו, אני אצטרך את הקואליציה שלי, ובגלל זה הוא משופף שורות. וכשיש את הדבר הזה, אז באופן טבעי, לא רק שאין הרמוניה בתוך הקבינט ובתוך הממשלה המורחבת הזאת, גם כל אחד דואג לכיסא שלו בעתיד. אז אני חושב שזה מצב עצוב, אבל טבעי.
אביב, בוא נעבור רגע לברק סרי. ברק, דיברנו על זה לפני שבועיים, אני לא טועה ששוחחת איתנו כאן, האם אנחנו באמת בתוך מערכת בחירות? אני שומע את אביב בושינסקי, הוא לא אמר את המילה בחירות, אבל הוא מתאר אווירת בחירות.
חד משמעית, אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו כבר יותר מ-100 ימים במלחמה, לחתי כבר בימים הראשונים, אנשים היו בתוך בחירות, ותכננו את היום שאחרי, והתחילו כבר לחשוב מה המשמעות של כל אחד ואחד מהם. אנחנו רואים עכשיו התפתחויות פוליטיות, גנץ ואייזקוט, ככה ממש על הקצה, אתה שומע תדרוכים מהכיוון שלהם, הלחצים עליהם הם גדולים מאוד, ויש גם דילמה גדולה של השניים, מצד אחד, אתה יודע, ישראל נמצאת באמת נקודה קריטית במלחמה, גם בצפון, גם במה שעלול להיות, גם בדרום וגם מה שעלול להיות בצפון. לקום ולפרוש עכשיו זה לא דבר קל. מאידך, הם מתחילים לדמי מנדטים וההתקפות עליהם הולכות וגוברות. ולכן יש סיכוי שהם יקומו ויפרשו, בעיתוי נכון, הסיפור הזה של נציבת שב"ס, קטי פרי והפרישה שלה, בניגוד למה שגנץ טוען, הבטחה עם הכניסה, שלא יוחלפו בעלי תפקידים, זה היה סוג של נקודת שבר. אני חושב שמחפשים את האיסור המתאים כדי לברוז. נתניהו, אנחנו שומעים, כבר מתחיל להכין חלופות, לדעתי אין להם שום סיכוי, הייתה איזו פנייה עקיפה, אני שומע לפני שבועיים ליאיר לפיד, שיכנס, גם עם הבטחה אפילו למשרד לביטחון פנים על חשבון בן גביר, שישאר שר. הייתה פנייה לליברמן, שרק יבטיח שהוא לא פורש עם איום המלחמה. לדעתי, השניים האלה, אין סיכוי שיכנסו בתנאים האלה.
כלומר, הממשלה, ברק, אני מסכם את מה שאתה אומר, הממשלה...
במידך אנחנו שומעים ביקורת קשה ביותר של בן גביר נגד נתניהו, קורא לו באמת ראש... קבינט הקונספציה, בן גביר מאוד 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 לא אוהב את העובדה שהוא לא נמצא בקבינט המלחמה, רואה שם בעיניים קלות גם את אייזקוט וגם את גנץ. בקיצור, אנחנו לאור כל הדברים האלה, אנחנו מזכיר פעם נוספת, כמובן כולם יודעים, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, זה לא מצב טוב ההתקדשויות האלה, אבל זה מה שקורה.
טוב, לגמרי, אני רוצה לעבור לסוגיית החטופים. אביב, חוץ מעניין התקשורתי, יש מתי חטופים שמנהל את העסק הזה, ואנחנו גם רואים את הפעילות, 100 ימים למלחמה, עצרת גדולה, עצרת גדולה, תפילה גדולה בכותל, באמת מנסים לשמור על הנושא הזה כל הזמן בלבל הכי גבוה שאפשר. אחד, השאלה היא עד כמה זמן אפשר עוד למשוך את הדבר הזה בראש הכותרות, ושתיים, יש ויכוח אמיתי בתוך הקבינט, האם עכשיו הוא רוצים מהר לעסקה, יהיה המחיר אשר יהיה כדי להוציא את החטופים משם, או ממשיכים להילחם ולהביא את החמאס לרצון לשחרור חטופים. זה קורה על גב המשפחות. מבחינה תקשורתית, העסק הזה לא יוצא טוב מהממשלה. מה אתה חושב על זה?
משהו מבדי שלא יוצא טוב תקשורתית, ולהזכיר לך ששחרור גלעד שליט, תמורת 1027 מחבלים,
כולל יחיא סינואר.
נכון, אז הוא לא נחשב לארכי מחבל, כי הוא רק רצח את החברים שלו, כן ירבו במקרה הזה, אבל זה היה כתוצאה מלחץ תקשורתי, לחץ ציבורי, וגם לחץ פוליטי שנתניהו הנתון בו בכלל בגלל נסיבות אחרות. אבל מה שקורה כאן, תראה, יש לך, ואני אשלים את מה שברק אמר מקודם, יש לך את המחנה הממלכתי, שיושבים בתוך הקבינט, עושים קולות של לא נוח להם, ועדיין נשארים, אבל הם נשארים כי הם לא יכולים, לפחות לטעמי, לפרוש על רקע קטי פרי. הם צריכים משהו הרבה יותר גדול מזה. עכשיו, מה זה משהו הרבה יותר גדול מזה? על ציר פילדלפי, נוכחות כן, נוכחות כזו או אחרת, יפרשו, אז יגידו טוב, אז אתם מסכנים את ביטחון המדינה. אתם תפרשו לפני שהם משלימים את הסוג, את הבעיות בצפון, אז אתם מסכנים את ביטחון המדינה. אז הם נמצאים בסוג של מלכוד, עושים קולות של ללכת, אבל למעשה כרגע לא יכולים ללכת, ומאחר שהם לא יכולים ללכת, לטעמי, במידה מסוימת, הם גם קצת מערערים את היציבות, לפחות הוורבלית של הממשלה. אותו כנל נתניהו שעושה את זה מהכיוון ההפוך. אבל אבי, מתפתח כאן משהו הרבה יותר בעייתי, שנתפס כאילו שנתניהו רוצה בלחימה, ואפילו רוצה לדעת האמריקאים להמשיך בלחימה, כי כל עוד יש מלחמה זה טוב לו פוליטית, ויש את אלה שהם צבועים משום מה, מרכז שמאל, שאומרים בואו נשחרר ונשחרר בכל מחיר, ומשהו את כל המטרות, ואפשר לעצור וכו' וכו'. אני לא מומחה גדול, אני לא יודע מה התשובה, אבל אני יודע דבר אחד, שבהיבט הפוליטי, וזה כבר לא קשור לדעות שלי, או אם אני רוצה בלחימה, לא רוצה בלחימה, אני רוצה בהכרעה, אבל לא משנה, כולנו רוצים, פוליטית נתניהו לא יכול לעצור. ולכן יש את ההתנגשות הזאת בין העצירה המוחלטת וההצעה שבכלל לא קיימת כרגע, הווה אומר, לשחרר את כולם תמורת כולם, כאילו שיש באמת הצעה כזאת, וכשיודעים שזה מה שנתניהו רוצה, אז יש עליו את הלחץ הזה. אבל אני אומר בצער, בגלל ההתנהגות, בגלל החוסר בהירות של הקבינט, העסק הזה נצבע בין ימין ושמאל. אלה שרוצים להילחם עד הסוף, כאילו על חשבון החטופים, ואלה שאומרים, נפסיק את המלחמה למען החטופים.
מעניין. טוב, ברק, אני עובר אליך. אז אביב נגע בעניין, איך זה אתה יודע, משתקף החוצה, גם בהיבט התקשורתי של הסיפור הזה, וקורא לזה עוול אולי, הייתי אומר, זה המילה שעושים לנתניהו בעניין. אתה באמת חושב, או שנתניהו בעצמו מתדלק את העסק הזה? הוא זה שכדי להרגיע את הניצים הימנים, נקרא לזה, כל הזמן אומר, ממשיכים עד הסוף, נלחמים בכל הכוח.
אני אגיד לך, קודם כל, יש צורך, אני חושב שאפילו מבצעי, יש כמעט קונצנזוס במערכת הביטחון, שאמירות של סוף המלחמה, ודילול הכוחות, והוצאת המלחמה, וסיום המלחמה, מאוד מאוד מחזקות את סינואר, שיושב המנוול במעלה, בתוך הבונקר שלו עמוק עמוק באדמה, ומעודד מאוד מהקולות האלה. כי משמעות מבחינתו סיום המלחמה, זה שהוא יוצא כמו בסבבים הקודמים, לקורסה התורנית, עושה וי, ואומר לכולם, ניצחתי. אז אמירות כאלה שאוטוטו זה נגמר, רק מחזקות אותו להמשיך להקשיח עמדות, ולהמשיך להחזיק עוד קצת, כי הנה זה נגמר. אז אני חושב שאפילו מבחינה טקטית, יש כאן חשיבות להגיד לו, תירגע, אנחנו לא רק שלא, זה לא הולך להסתיים, זה הולך להימשך עוד הרבה הרבה זמן. אני חושב שבכלל גם התוכנית המבצעית של צה"ל, זה לא כמו בסבבים הקודמים, אתה אי שם בחצות מקבל הודעה ממצרים שיש הפסקת אש, ישראל נסוגה וחמאס חוזר להתחמש וחוזר להתעצם. הפעם שעזה הולכת להיות במתכונת של איוש, בדיוק באותה פעילות, באותה עצימות כזאת או אחרת. ולכן אני חושב שיש כאן קודם כל חשיבות ביטחונית לשדר שאנחנו לא יוצאים. אנחנו משדרים שאנחנו לא יוצאים, הצד השני... זה אולי יגרום לו להיות הרבה הרבה יותר גמיש בעניין החטופים ובכלל...
אבל ברק, ברק, אבל ברק, אתה שמעת את אייזנקוט עצמו אומר שצריך לחשוב על תוכנית גדולה יותר, צריך לחשוב על אסטרטגיה אחרת. את גדי אייזנקוט כבר אומר שצריך תוכנית גדולה. לכן, זו השאלה, האם יש פה... מבלבלים את הציבור, ככה או אחרת. אם היה באמת קונצנזוס כזה, בואו נלחם עד הסוף. יכול להיות שזה היה שם בצד, טיעונים אחרים.
אני חושב ש... לשדר שאתה ממשיך להילחם, ולשדר שאתה רחוק, רחוק מלסיים, זה חשוב גם אם אתה מחליט לפעול באופן כזה או אחר, גם אם אתה מחליט להוציא תוקדה 36 ולדלל כוחות ולהוציא כוחות מילואים יותר ויותר ולהשאיר שם רק כוחות סבירים, כי באמת, א', העבודה לא הושלמה, וב', זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים, שמישהו בחמאס, מישהו מראשי חמאס יחשוב שזה אוטוטו נגמר, אז בואו רק להחזיק חזק, וכמובן להקשיח למדוד, וכמובן לא נוותר על אף חטוף, וכמובן לא נעשה שום פשרות בשום כלום, והנה זה נגמר כמו בפעמים הקודמות. אז אני חושב שזה טעות לשדר את הדבר הזה. אני חושב שגדי אייזנקוט אמר את הדברים, כי הוא אולי חושב על איזה, אני יודע, אולי איזה אסטרטגיה אחרת, אבל אני אומר, לצורך העניין, במקרו, בראייה הכללית, חשוב שהצד השני ידע שהקולות האלה של הנה זה נגמר והנה זה מסעיר, הם לא נכונים, ואף אחד לא יצא עד שחלק, לא כל היעדים ישלמו, בטח חיסול ראשי חמאס, בטח פגיעה בלתי הפיכה בחמאס, ובטח ובטח לא להשלים עם מציאות שהייתה כאן לפני השביעי באוקטובר.
אבי, אני חושב שכולם לא מסכימים עם מציאות שהייתה כאן לפני, אבל אני מרגיש שיש פה איזה, מתקבע כאן איזשהו נרטיב, שנתניהו רוצה מלחמה עד הסוף, אולי גם גלנט כמובן, ואחרים אומרים בואו נעשה פאוזה ונשחרר את החטופים ונעצור, ואולי גם לא מימשנו את המטרות, ואולי גם אי אפשר לנצח את החמאס. העובדה שיש לכאורה, אני לא יודע אם זה בפועל, לכאורה שני מחנות כאלה, או הציבור שיוצא מבולבל וחושב שיש אחד שרוצה להילחם בכל עד הסוף, ויש כאלה שאומרים בואו נעצור, ודאי שיש גם מילואימניקים שכבר מפגינים לצד כזה ולצד אחר. העובדה הזאת, כל עוד היא קיימת, אני לא הייתי משלה את עצמי שסינואר יושב בצד ויגיד, וואלה, הם נחושים. כי כשיש את הדיון הזה כאן, זה מראה שאנחנו לא נחושים ולא משנה לאיזה כיוון.
כן, אבל אבי, הכל טוב ויפה, חיים במדינה דמוקרטית זה טוב שכך, אתה לא יכול למנוע שרים כמו אייזקות ואחרים, להביע את דעתם. אני חושב שבאמת צריך להיות כאן, כמו שכל אחד, חזית אחידה שהתבטא, אתה יודע מה, מי מסיבות תונאים משותפות, מי איזה אסטרטגיה, לפחות תקשורתית, שתהיה אחידה. אבל בסוף, כמו שדיברנו בהתחלה, הפוליטיקה גוברת, חילוקי הדעות גוברים, גם הסנאות האישיות, נתניהו גלנט גוברים, ובסוף אתה מקבל כאן מסרים באופן ש, כמו שאתה אומר, גם מבלבלים את הציבור, וגם אולי, בלי להתכוון, נותנים לסינואר עוד סיבות להקשיח את העמדות, ועוד סיבות להימנע משחרור חטופים, ולהגיע איתנו לאיזה עסקאות בנושא הזה. זה חלק מהבעיה.
אוקיי, נסתפק בדברים הללו של שניכם, אביב בושינסקי, ברק סרי. נצפה ונקווה לימים טובים יותר.
בשורות טובות, והרבה בהצלחה.
בשורות טובות. תודה. ערב טוב, להתראות.